אנחנו בצדיק ד' עמוד ב', לפני המשנה, אנחנו קצת לפני המשנה, אנחנו, כן, זה חומר בחטאת. יש לכם את זה?
זה חומר בחטאת, כן,
רכו. באמצע עמוד, קצת... קצת למטה מאמצע עמוד, שתי נקודות, זה חומר בחטאת. למדנו במשנה שיש חומר בחטאת מאשר בשאר הקורבנות, כן? כן. אמרנו במשנה בדף צד"ג עמוד ב' לגבי ניתז דם חטאת על האור וכולי, ואין טעון כיבוס רק מקום הדם, ורק דבר שהוא ראוי לקבל טומאה וראוי לכיבוס ושבירת כלי חרס שבושל בחטאת, מקום קדוש ומריקה שטיפה בכלי נחושת, גם כן, זה ראינו גם כן. אז אמרנו במשנה, זה חומר בחטאת יותר משאר הקורבנות. שואלת הגמרא, זה בחטאת יותר חמור, דם החטאת אם הוא מוטז על בגד, צריך לחבס את אותו במקום קדוש, זה חומרה מיוחדת של דם חטאת. וזה החומרה שצריך לחבס. שואלת הגמרא ותו ליקה, יש עוד חומרות בחטאות על פני קודשי קודשים. הרי כבר למדנו למעלה איזה שבעה הבדלים בין חטאת לשאר הקורבנות. יש לנו הבדלים נוספים, אז למה אתה אומר רק זה, שאם ניתז דם מדם חטאת שעומד להזעה על בגד, צריך לחבס אותו? זה החומרה בניגוד לשאר הקורבנות, שאם ניתז מדמם לא צריך לחפש את הבגד. הרי אנחנו ראינו עוד חומרות, בואו נראה את זה בפנים. זה חומר בחטאת, שואלת הגמרא ותו ליקה, יש לכם את זה באמצע עמוד? והאם אין חומרות נוספות בחטאת משאר קודשי קודשים? חוץ מהכיבוס, והאיקה, יש לנו דין, נכנס דמה לפנים, כן? אם נכנס דמה לפנים, אם הדם שלהם נכנס לפנים, הרי זה פסול, כן? היינו חטאות פנימיות, אם נכנס לקודשי קודשים, הרי זה נפסל, מה שאין כן שאר קודשי קודשים, שאין דמם נכנס בכלל להיכל. עונה הגמרא ואומרת, אנחנו דיברנו על חטאת חיצונית, שדמם לא נכנס בכלל להיכל. שואלת הגמרא, אבל יש גם חומרה נוספת, שאיננה בשאר קודשי קודשים, שאם נכנס דמה לפנים היא פסולה. כלומר, חטאת חיצונית שנכנסת להיכל, הרי היא פסולה, וחומרה זו לא שייכת בשאר הקודשים. אם נכנסת עולה להיכל, היא לא נפסלת. עונה הגמרא ואומרת, נכון, אבל משנה שלנו כשיטת רבי עקיבא. אומרת הגמרא, כרבי עקיבא דאמר, כל דמים שנכנסו, כל דמים של כל הקורבנות, לא רק של חטאת שנכנס להיכל, הרי זה פסול. באמת, כל דם של קודשי קודשים, איפה צריך להיות בעזרה? אם הוא נכנס מדור יותר קדימה, היינו להיכל, גם כן נפסל. אז אם כן, לכן הוא לא הביא את ההבדל הזה, כי כל הקורבנות, אם ייכנס דמה מהעזרה להיכל, ייפסל. אז אין הבדל. אומרת הגמרא, אבל יש עוד חומרה שלמדנו למעלה, שכן בחטאת מחפרים על חייבי קריטות, מה שאין כן שאר קודשי קודשים. אנחנו יודעים, לא עולה ולא אשם, אשם מחייב על חמישה דברים, אבל לא על דבר שזדונו קראת. אז אם כן, יש לנו קורבן חטאת שהוא חמור מאוד וקדוש מאוד בגלל זה, בגלל שהוא מחפר על מי שחייב דברים שזדונו קראת ושגגתו חטאת. אומרת הגמרא, בחטאת דשמיעת הכל, שיטה מקובצת גורס דה ביטוי שפתיים. מה זה שמיעת הקול? אם באים לשני אנשים שרואים עדות. לפי התורה יש מצווה להגיד עדות. אם ראית שפלוני הלווה לאלמוני, או אם ראית מישהו הזיק לאלמוני, אני לא תגיד, אני לא צריך להתערב, יש כאן מזיק ונזק, כן, ראש קטן. אנשים בורחים מאחריות, אבל התורה מצווה מצוות עשה, ואם לא יגיד ונשא עוונו. יש כאן אינטרס אזרחי ממדרגה ראשונה, אבל אנשים לא רוצים, כי מתחיל היום שיטת המשפט, חקירת שתי וערב של הסניגור, והוא מסוגל לבזות ולבזבז זמן, ויתחיל להגיד לו, אתה שקרן ואתה כך, הוא אומר, מה אני צריך? לא שמעתי, לא ראיתי, וזהו. אבל התורה הקדושה מדברת על ישרות במשפט, אין עורכי דינים, יש שופט ויש שני צדדים, השבא מצווה וחובה על בן אדם לבוא ולהעיד, אם לא יגיד ונשא עוונו. אם בא בן אדם לשני אנשים, אומר להם, תראו, אתם ראיתם שפלוני לבא ממני 10,000 שקל, נכון? כן. תבואו ותעידו שאתם ראיתם את ההלוואה הזאת, או תבואו ותעידו שפלוני לקח לי את המכונית ולא החזיר לי, או ששבר אותה. והם אומרים, תשמע, ראינו, אבל אין לנו זמן, אנחנו רוצים להסתבך. אז הוא מביא אותם לבית דין, מזמין אותם ומשביע אותם. הם אומרים, לא ראינו, לא שמענו, הם משקרים. ובאים ומשביעים אותם, והם נשבעו, נשבעו, ואחר כך חזרו בתשובה והודו שהם באמת כן ראו. אז כתוב שהם צריכים להביא קורבן, זה נקרא... השם, השם, כן, קורבן, קורבן עולה ויורד, או זה, נכון, קורבן עולה ויורד, אחד מהקורבנות, שלפי מצב הכלכלי, אם הוא עשיר מביא בהמה, אם הוא עני מביא עופות, אם הוא דל מביא מנחה. אז אם כן, זה מה שאנחנו רואים, אז לכאורה, אז הוא אומר, כאן זה סוג חטאת, אבל בחטאת הזאת אין חיוב קראת. אז לכן הוא לא הביא את זה. כאן מדברים גם על סוג חטאת של עולה ויורד. ועולה ויורד אינו בא על דבר שזדונו קראת. אז לכן לא השוות את זה לחטאות אחרות, ואמרת יש חומרה בחטאת מה שאין באחרים. כי מדברים גם על סוג חטאת שאין בו קראת, כמו עולה ויורד. כאן הגמרא אומרת על נושא של שמיעת הקול, השיטה מקובצת, אומר, ביטוי שפתיים, אותו דבר, ביטוי שפתיים שאדם נשבע לשקר. אז גם שם הוא חייב קורבן עולה ויורד, שאין בו חיוב של קראת. שואלת הגמרא, אבל יש עוד חומרות בחטאת על פני קורבנות אחרים. הקורבן היחידי שצריכים לעזות על המזבח בארבע קרנותיו, זה חטאת, שאר הקורבנות, שתיים שאין ארבע, ויש גם קורבן אחד, כן? אז כמו הבכור, אז אם כן, הבכור והפסח שלא צריך שניים שן ארבע, אז אם כן, איך אתה אומר רק הבדל חומרה אחת, שצריך לחבס את זרם הדם שמוזם מדם חטאת, הבגד שקיבל את התזה הזאת, זה החומרה היחידה בחטאת, יש לך עוד חומרה, שחטאת צריך לזאת ארבע, בניגוד לקורבנות אחרים, שניים שן ארבע. עונה הגמרא ואומרת, משנתנו יכולה ללכת כשיטה ייחודית. אומרת הגמרא, כרבי ישמעאל דאמר, כל דמים, כל הדמים של כל הקורבנות, הוא טוען, כל הקורבנות צריכים להיות טעונים ארבע מתנות על ארבע קרנות.
אני זה פעם במי שראה ששמענו את זה.
כן. כן, אולי עוד נגיע לעניין הזה של ה...
עכשיו אומרים שהמשנה הוא גם רבי עקיבא וגם רבי ישמעאל.
אפילו אליבא דרבי ישמעאל, כן. זאת אומרת, המשנה לא רצתה להגיד דבר שיש בו תנא שלא מקבל את החילוק הזה. מה רצית להגיד? שחטאת חמורה, למה? בגלל שיש בה זריקת ארבע על ארבע קרנות המזבח, מה שאין בשאר קורבנות. המשנה רוצה להגיד הבדלים גם לשיטת הכל, גם לשיטת רבי ישמעאל, שהוא טוען שבכל הקורבנות צריך ארבע. שואלת הגמרא, יש אבל עוד חומרות שהזכרנו מי שזוכר למעלה, ולהתאמך, אז, כן? למה לא הזכירו את החומרות האלו? כיוון שהם לא נמצאים בחטאת יותר, כמו שהבאת את התירוצים השונים, אבל העיקה החומרות שזה רק בחטאת, כמו קרן, שצריקת אדם צריכה להיות על קרן המזבח, מה שאין כן שאר הקודשים של בהמות ניתנים למטה מחוט הסקרה. כאן עומדים בחטאת על הסובב ומזים, עוד מעט נראה אדם ניתן על הקרן. ומה שאין כן שאר הקורבנות, הנה יש כאן מעליותה, למה אתה לא מציין את זה? עוד יש הבדל, והעיקה, יש עוד חומרה בחטאת, שאף אחד לא חולק על זה, שצריך לתת את זה באצבע, מה שאין כן שאר הקודשים, אז זה דמה מן הכלי. אמנם אפשר להגיד, מי אומר שזה חומרה, זה לא נגזר, אבל כנראה אם זה דבר ישיר עם גוף האדם, אז זה סימן שיש איזו חשיבות יותר גדולה, מה שאתה זורק מרחוק. עוד חומרה, והעיקה גם כן על חודה של קרן, הרי צריך לעשות את זה על חודה של קרן, כן? לעשות ממש על החוד של הקרן, כן? אם זה הקרן להבדיל, אז כאן ממש על החוד. ומה שאין כן בשאר הקורבנות, אז הנה יש לך כמה וכמה חומרות, אומרת הגמרא, אלא באמת, אלא חד מיתרי תלת החומרי נקעת, המשנה לא הביאה את כל החומרות, באמת יש בחטאת עוד ועוד חומרות. חלק מהם דחינו כי יש שיטות שלא מקבלות את החומרות האלו. אבל גם החומרות האחרונות שהבאנו שמקובלות על הכל, הוא אומר נכון, אפשר היה להגיד חומר בחטאת א', ב', ג', ד', אבל הוא הסתפק להביא בעניין שאנחנו עסוקים בו בדם שנזרק מדם חטאת, ממזרק של חטאת, הרי הוא גורם לבגד שצריך לחבס אותו. והנה הגענו למשנה בדף צדיק דלת עמוד ב' מסכת זבחים. בבקשה. השליש האחרון, הרב האחרון בעמוד. בגד, עכשיו יש כאן דבר מעניין. התורה קובעת שני אלמנטים שלא נתבלבל. הדבר ראשון, אם ניתז דם על בגד, צריך לחבס אותו במקום קדוש. איפה מקום קדוש? בעזרה. ראינו אתמול שיש מחלוקת האם בעזרה ממש, או אפשר לחבס אותם גם בלשכות, איפה הלשכות שפתוחות לעזרה, ששם גם הכהנים היו אוכלים את הקורבנות. יש לנו דווקא בעזרה. יש ראשונים אומרים, כי אנחנו נגיד, איפה מחפשים באמצע עזרה, וזה, בלשכות. יש אומרים, לא, צריך להיות מקום קדוש, היינו בעזרה עצמה. והם כל אחד מוכיח את זה. אז יש דבר ראשון, דם שהותז, דם חטאת שהותז על בגד, צריך לחבס אותו. חייבים לחבס, וראינו שאין צריך לחבס את כל הבגד, אלא מקום הכתם, זה לא כמו טבילה במקווה, שאם האדם נטמע אפילו בנגיעה במקום אחד, צריך לטבול את כל גופו. שם זה עניין של כיבוס הכתם הספציפי. עכשיו, מה קורה אם ניתז דם של חטאת על כלים, על כלי מתכת, על כלי חרס? זה מגרד את זה, מוריד את זה, בגלל שזה לא כמו בגד שסופג אותו נבלע בתוכו, אתה, אם זה יתייבש, אתה מגרד אותו, אם הוא רטוב, אתה בקלות מוריד אותו, נגמר. אבל בכלי חרס ובכלי מתכת, אם בישלת בשר חטאת, כאן יש לנו דין מיוחד. יש, לא רק בשר חטאת, נראה, יש בזה דעות שגם שאר הקודשים, אפילו קודשים קלים, הרי גבי קודשים קלים מחלוקת, כיוון שבישלת, אז הכלי עלול להישאר יום ולעבור את הזמן של היתר אכילה, ומה שבלוע בתוכו נותר, ונותר אסור לאכול, אז אם זה כלי חרס, אין מה לעשות איתו, שוברים אותו. לכן, איפה שהיה למשל בשילו, החוקרים חקרו איפה המקדש שילו היה ממוקם, והם מצאו את זה בתל שילו, שנמצא היום ליד היישוב שילו בבנימין. דבר מאוד מעניין, אחד ההוכחות הם מצאו שם באזור פינה גדולה מאוד עם כלי חרס שבורים. וזה אחד הסימנים של מקום המזבח, כמו שאנחנו רואים כאן. כל קורבן הקורבנות שבישלת בהם, הרי אם זה כלי חרס אין לו תקנה, שבירתו, אז זה היה בבחינת חד פעמי, השתמשת וזרק, אבל אם זה כלי מתכת, כלי נחושת וכדומה, היו מורק ושותף, היו מורקים גם מלבנים אותו וגם במים, כן, היו צריך לעשות עגלה, כלי חרס לא יכול להיות עגלה, לכן שוברים אותו, זה המשנה, בואו נראה את זה בפנים. אז זה שני דברים, התזת דם זה רק על בגד, על כלים מנגבים, אבל בגד צריך כיבוס, בישול בכלים דורש אותו, צריך להכשיר אותו. אז אם זה כלי חרס, אין הכשרה, שבירתו היא הכשרתו, אבל כלי מתכת אפשר להכשיר. וכאן הגמרא תיכנס לסיטואציה מעניינת, מה יהיה? אם בישלת קורבן חטאת בכלי חרס או בכלי מתכות, אז הפתרון הוא פשוט, אבל מה יהיה אם זה יצא החוצה? תכניס אותו פנימה, כי ההכשרה צריכה להיות בעזרה. אבל מה יהיה אם זה יצא החוצה ונקע בו אדם תמה, נטמע? עכשיו אתה בדילמה, מצד אחד להכניס אותו אסור, כי הכלי תמה. לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא תחבס אותו, היינו, בוא תשבר את הכלי חרס בחוץ, או תגעיל, תמרק ותשטוף את הכלי מתכת בחוץ, זה אסור, כי כתוב במקום קדוש. אז מה עושים? הפתרון של המשנה, אם זה כלי חרס, תעשה בו נקף קטן, שמצד אחד, על ידי זה בטל תומתו, ואז תכניס אותו פנימה ותשבור אותו. אז תקיים גם את תארתו, ואתה תכניס אותו בפנים, שם תשבור. אותו דבר גם כן בבגד, בגד שנזרק עליו דם חטאת, הרי צריך לחבס אותו מקום קדוש. אם הוא יוצא החוצה, תכניס אותו חזרה. אם הבגד יצא החוצה ונטמע, תכניס אותו חזרה, אי אפשר, זה בגד תמה. אז תעשה קריאה של הבגד, ואז אתה מבטל את תומתו ותכניס אותו פנימה. הגמרא תשאל, אבל גם הכיבוס צריך להיות בבגד. התורה מדברת על בגד. אז הגמרא תמצא פתרונות לזה. אותו דבר בכלי מתכת. מה תעשה? אם המתכת היא נטמעה בפנים, אתה לא יכול להכשיר אותו מחוץ, מפני, אתה לא יכול להכשיר אותו מחוץ, בגלל שהתורה הוא מקום קדוש, אז אתה צריך לנקב, אתה צריך לפחות חור גדול, יחסית יותר מכלי חרס, כדי שתוכל עכשיו להכניס אותו בפנים, ואז למרוק, לשטוף אותו ולמרוק אותו, להגעיל אותו בתוך העזרה. בואו נראה בפנים. בגד שניתזה עליו דם חטאת שיצא חוץ הקלעים, מה זה חוץ הקלעים? חוץ לעזרה, למרות שבבית המקדש לא היה קלעים. אמנם בית שני, כשבנו אותו בהתחלה, עשו אותו קלעים. אחר כך הוסיפו את הקירות, אבל הקלעים זה מושג של המשכן, בו אנחנו עסוקים בפרשיות שלנו. הקוראים לזה קלעים במקדש, זה היה כבר כמובן חומות העזרה. אז זה אותו רעיון. אם כן, אומרת המשנה, בגד שיצא חוץ הקלעים, נכנס ומחפשו מקום קדוש, אין לי בעיה. תעשה קמבק, תחזיר אותו חזרה לעזרה, ותחבס אותו במקום קדוש, כמו שאנחנו, כמו שלמדנו בקטע האחרון אתמול, שכל ההכשרות האלו צריכים להיות במקום קדוש, כמו שלמדנו בקטע, תראו, בקטע שהתחלנו היום, אז יש שם קטע שמביאים את המקור הזה. מנען עמי לבאמצע עמוד כמה שורות לפני שהתחלנו, לתנו רבנן, תחבס במקום קדוש, הפסוק, כתוב, כל אשר יגע בשרה יקדש, ואשר ייזה מדמה על הבגד אשר זה עליו, תחבס במקום קדוש, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושתותה במים. שימו לב, זה פסוק, הקודם היה כף, וזה כף א', אמנם לגבי כלי חרס שבישלת, ומתכת שבישלת, לא כתוב מקום קדוש, אבל זה צמוד לפסוק הקודם של דם שהוזה מהחטאת, ששם כתוב מקום קדוש. אז או שזה ממש המילה וכלי חרס, וו החיבור מחברת אותו למילה האחרונה בפסוק הקודש מקום קדוש. או ש... אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. הקודם הוא כף וזה כף א'. אז בואו נראה את זה בפנים. אם כן, אומרת המשנה בגד שיצא חוץ הקלעים, מה עושה? הוא לא יכול לחבס אותו איפה שהוא יצא בעזרת נשים או בהר הבית. למה? כי כתוב במקום קדוש. כמו שראינו בפסוק, תחבס במקום קדוש. אז מה עושה? נכנס, מכניס אותו חזרה, קמבק, מחזיר אותו חזרה לעזרה, ומחפשו במקום קדוש, ואם נטמע חוץ לקלעים, אם זה יצא חוצה, ונגע בו שרץ מת, אתה כבר לא יכול להחזיר אותו במצב כזה, אז אתה בדילמה. להחזיר אותו אתה לא יכול, לחבס אותו כאן במקום אתה לא יכול, כי צריך להיות במקום קדוש. מה עושה? אז אומרת המשנה, קוראו, הוא קורא, ועל ידי זה הוא מתאר אותו, כי זה מבטל אותו מבגד, ונכנס ומחפשו במקום קדוש. עכשיו יש עליו מצווה להוציא את הבליעה של אדם, אז הוא מכניס אותו לעזרה, כי את התומה הוא כבר ביטל ומותר לו להכניס. בסדר? אותו דבר, אותו רעיון, עוברים לכלי חרס, כלי מתכת, אבל כאן לא התזה דם, כי אם בישול קורבן חטאת, ולאו דווקא קורבן חטאת, כאן זה כל הקורבנות. כלי חרס שיצא חוץ לקלעים, אם בושל בו חטאת או קורבן אחר, נכנס ושוברו במקום קדוש. ואם נטמע חוץ לקלעים, אם הכלי חרס נטמע בחוץ, נגיד נגע בו מבפנים שרץ, או אדם במקום תמת, ממת וכדומה, הרי הכלי הזה נטמע ואני לא יכול להחזיר אותו. אז כלי חרס שיצא חוץ הקלעים נכנס ושוברו במקום קדוש, ואם נטמע כשהוא היה בחוץ, חוץ הקלעים נוקבו, עושה נקב ונכנס ושוברו במקום קדוש. הנה הפתרון. אותו דבר כלי נחושת. כלי נחושת יצא חוץ לקלעים, נכנס ומורכו ושוטפו במקום קדוש. אם כלי הנחושת נטמע בחוץ, נטמע חוץ לקלעים, פוחתו, מה זה כאן הוא, רשי אומר, לא אומר נקבו. בכלי חרס מספיק נקב. כאן בכלי מתכת, כדי שיתבטל משם כלי, צריך לעשות ממש פתח. נקב בצורה משמעותית, שלא יוכל להכניס שם אפילו זיתים. אז אם כן, זה נקרא פוחתו, היינו חור גדול, ואז הוא מכניס אותו בפנים, ומורכו ושוטפו בפנים, כי המצווה לעשות את זה בפנים. רשי, אומר רשי, בגד שניתז, אנחנו בדף צדיק דלת עמוד ב' ברשי, ברבע האחרון של העמוד רשי, בגד שניתז עליו דם חטאת ויצא חוץ הקלעים, צריך לחבס אותו, יחזיר אותו חזרה, נכנס לעזרה, ומחפשו במקום קדוש, פתרון פשוט. נטמע חוץ לקלעים לאחר שיצא, ואי אפשר להכניס תומה לעזרה, קוראו ותאור מתומה, ומותר להכניסו, ונכנס ומחפשו במקום קדוש. זה הפתרון שהוא כאן נותן לנו, כמובן, לעניין הזה. כן? עכשיו, אם זה כלי מתכת, כלי חרס, נוקבו לתארו מתומתו. אבל כלי מתכת פוחתו, רשי מסביר שאלה נסתרת, למה בכלי חרס אמרת נוקבו, ובכלי מתכת אתה אומר פוחתו, דכלי מתכות איננו טהור בנקב כל דהו, אלא בנקב גדול. גמרא, אנחנו נסביר עכשיו את קטע הגמרא, כידוע הגמרא בא להסביר את דברי התנאים הקדושים. אז בואו נראה את זה בפנים. מה אתה אומר? אם בגד קיבל שטף דם של חטאת, צריך להביא אותו לטיפול נמרץ, מהר מאוד, כן? אם הוטס דם חטאת על הבגד, מה הדין? תחבז מקום קדוש. יצא החוצה, תכניס אותו חזרה. אבל אם הוא נטמע בחוצה, כן? נטמע בחוץ, מה יעשה? קורעו כדי לבטל תומתו. שואלת הגמרא, אבל שכחת, כשאתה מחבס את הבגד, התורה אומרת, קוראת, תחבס את הבגד, גם בזמן שאתה מחבס צריך להיות בגד. הרווחת את התומה, אבל הקיבוס כבר לא בגד, בשמטה כבר. זה חתיכת סמרטוט, או זה כבר לא בגד. שואלת הגמרא, מה תקיף לרבינה, קוראו, אם בגד שנטמע, מה הפתרון? תקרא אותו, נכנסו פנימה, תחבס בפנים? בגד, אמר רחמנה. צריך להיות בגד בזמן שהוא מחבס אותו, ולאו בגד הוא. כבר אי אפשר לקרוא לו בגד? מעניין שהתורה אומרת, כל אשר יגע, אשר יזה מדמה על הבגד, אז לכאורה אפשר להגיד שהעיקר בזמן שאתה הדם הוזה, אז זה צריך להיות בגד. מי אומר שגם בתארה? אבל כתוב, אשר יזה עליה תחבס במקום קדוש, הבגד הולך גם על הדבר הזה. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא תשובה פשוטה. הוא הולך בין הטיפות. זה משייר בי כדי מעפורת. מעפורת זה כמו איזה סינר של הספרים, למשל במסכת שבת. מה הוא עושה? אם למשל, ניקח דוגמה של, נגיד שזה הבד, להבדיל, כן? זה הבד. אז מה הוא עושה? הוא חוטא, עושה חתך, ומשאיר, עושה כאן חתך עד כאן, את זה הוא משאיר שלם, ואז אפשר לעשות את זה כמו מעפורת שצריך. אז מצד אחד הוא חותך את רובו, מבטל את תומתו, אבל מצד שני זה ממשיך להיות בגד, כי זה מעפורת. עכשיו זה בגד שקודם זה היה בגד, נגיד מפת שולחן, עכשיו זה כבר...
כן.
לא, כמו קודם, אז הוא מנסה מצד אחד כדי לבטל את תומתו, הוא מבטל את שימושו, והוא יוצר שימוש חדש, אז זה גם כלי. אומרת הגמרא, דמשייר בה כדי מעפורת, הוא קורא את הבגד, לא יקרא אותו לכל האורך, אלא יקרא את רובו, לא יחלק אותו לשני חלקים. ישיר חיבור, ועל ידי זה זה כן מעפורת. אז זה ניתר מתומתו, מצד שני, כשהוא מחבז, הוא מחבז בגד. שואלת הגמרא, אם אתה, מה אתה אומר? יש לך פטנט כזה לעשות כמו מעפורת? אבל אני אוכיח לך שזה לא מתאר מתומה. כדי שיבטל את התומה, צריך לחתוך אותו עד הסוף. איך אומרים? כמו את המלאק, כן? אז צריכים, אומרת הגמרא, עכשיו זה חודש שתחמחות עם חזר המלאק, לא להשאיר, לא להשאיר, כן, צריך, איך ההוא הבדואי אמר, צריך להרוג אותם שהם קטנים, היה פעם איזה בדואי שהגיע לעיר הגדולה, אז הוא אומר, לא, הוא אומר שאת ה, מה היה? הוא לא ידע, הוא הגיע לעיר, התבלבל בניינים גבוהים, והגיע לאיפה הוא ישן, פתאום הוא ראה פסי רכבת, זה נראה לו כמו אלונקה ארוכה, אז הוא ישן שם. לפנות בוקר הרכבת מגיעה, אז הוא שומע צפירה נוראה, אז הוא מתעורר, לא הספיק לברוח, הרגל, קצה הרגל נשאר על המסילה, הוא קיבל את זה, הוא חוזר לאזור שלו, הוא בא אחרי כמה זמן, אז כל החמולה מקבלת אותו, ומטפלים בו עד שהוא מתחיל להירפא מהרגל הפגועה, בזמן שהתרפא הביאו לו קומקום שורק. אתם זוכרים את הקומקום השורק? שלא לבזבז אנרגיות. אז הוא לא ידע מה זה, אבל אמרו לו, תשמע, עכשיו אפשר לחסוך הרבה. הפעילו לו, ואז שהוא שמע את השריקה, אז הוא לקח את הנבוט שלו, רץ, מה אתה עושה? אומרת, אילו צריכים להרוג כשהם קטנים. הוא נזכר בשריקה של הרכבת. אז אני, אז זה, כמו שאומרים, לפעמים יש, כן? אז הוא אומר, מה אתה עושה כדי לחתוך את המעפורת? אתה עושה פטנט כזה, חצי חותך, הרי זה לא מבטל, צריך להרוג אותו לגמרי. לא להשאיר, כמו בבחינת עד הסוף. איני, ואמר אבונה, לא שענו, המשנה במסכת כלים שאומרת, שתלית מאה שנקרא רובה היא תאורה, דווקא שלא שייר בה כדי מעפורת, אבל שייר בה כדי מעפורת, חיבור אבי, והבגד נשאר תמה. אתה מנסה ללכת לכאן בין הטיפות, לקח את הבד, לחתוך אותו ברובו, להשאיר אותו כדי מעפורת, וזה ביטל את התאומה, לא נכון. במסכת כלים, אומר שם הרבונה, שמה שהמשנה אומרת לחתוך, לחתוך עד הסוף. אם לא חתכת עד הסוף, לא בטל תומתו. עונה הגמרא ואומרת, עברנו לדף צדיקי מדרבנן. מה שאמר רבונה, שנשאר תמה זה רק מדרבנן. ואנחנו כאן בבעיה של מצוות עשה דאורייתא, תחבס במקום קדוש. אז כאן חכמים לא העמידו את גזירתם. מפני שאנחנו הרבה פעמים כן העמידו את זירתם. יש בהרבה דינים שחזל העמידו את דבריהם, אפילו כנגד דין תורה, אבל כאן... אין שבות במקדש, נכון, יפה. אז אם כן, כאן חכמים מרימים ידיים, בגלל שיש בעיה שלך באיזה מקום קדוש. מי דאורייתא חתכת את הבד ברובו, בטל תומתו. אלא מה אמרת ש... אפילו נשאר כדי מאפורת, נשאר תמה, זה רק מדרבנן. לרבנן, הוא אומר רש"י בראש העמוד, גזירה דין מלואתיה למקרא רובה. בעצם, למה זה דרבנן גזרו? אמרו, אם תתחיל להשאיר, אז חוששים שמא תחתוך רק קצת, כן? זה כמו שאומרים, נגיד, אישה צריכה לחסות את ראשה. אז יש אישה שאומרת, מותר 2 סנטימטר. אז כבר הבת שלה כבר 2 סנטימטר, 2 מילימטר עובר לסנטימטר, כמעט למטר. אז ככה זה, פיחות. אז הוא אומר אותו דבר, אם אתה תתיר לעשות דבר כזה, אנשים לא יחתכו לגמרי, יעשו רק סימן המילתא וצריך את רובה. אומר רש"י דין מלואתי על מקרא רובה, אבל מדאורייתא התורה מותר להכניסה משום מצוות כיבוס. נראה בעיניי שחסר מן הספרים לגבי כלי חרס לא שייך לשנוי דמרצף למרצף, והי שינוי לגבי כלי נחושת הוא, וכמו שנראה את זה עוד מעט בגמרא. טוב, מה זה מרצף רצף? עוד מעט נראה, זה לא אדם שעושה רצפות, עוד מעט נראה מה זה. הקטע הבא, אמרנו במשנה, כלי חרס, אם בישלת בו כלי, מה בישלת? קורבנות, אז אנחנו אומרים, עכשיו יש לנו בעיה אחרי הבישול, אתה צריך להפליט את הבליה שלא יהיה נותר. אז המשנה מה אמרה? כלי חרס צריך לשבר אותו במקום קדוש, יצא החוצה, תכניס אותו חזרה, יצא החוצה ונטמע, אתה לא יכול להכניס אותו, תעשה נקב. אומרת הגמרא, מה הועלת שעשית נקב? הרי על ידי הנקב ביטלת אותו משם כלי, ביטלת אותו משם כלי, אז בטלה תומתו, בטלה תומתו, אז איך תכניס אותו בפנים לשבר? התורה אמרה, וכל כלי חרס צריך להיות כלי בשביל לשבר אותו. כאותה שאלה בדומה לבגד, אתה תופס את החבל משני קצותיו. הרי אם אתה תעשה נקב בחוץ, כי הוא תמה, כבר זה לא נקרא כלי. אז איך תקיים את מצוות שבירה בתוך מקום קדוש? אתה מכניס כבר דבר שהוא לא כלי. אומרת הגמרא, כלי אמר רחמנה ולא כלי הוא. הרי זה כבר לא כלי, עונה הגמרא ואומרת, כוונת המשנה, נקב קטן כלשהו, שניקב בשורש קטן, שבנקב כזה לא מתבטל שם כלי, אבל מצד שני הוא נתאר מתומתו. אבל אם באמת יעשה נקב יותר גדול, כבר לא יוכל להכניס אותו לקיים מצוות שבירה. מה זה שורש קטן? אז זה השיעור שכאן אנחנו אומרים, הוא למעשה בכונס משקה. יש שני מצבים, יש אם אתה חור, שאם יש חור קטן שאם המים יוצאים החוצה לאט לאט מה שנוטפים החוצה, ויש מצב שיש חור, הוא צריך להיות טיפה יותר גדול, שאם אתה שם אותו נגיד בקערה גדולה עם מים, המים שבקערה חודרים פנימה. אם יש חור בגודל כזה שהמים יכולים לחדור פנימה, זה החור שאנחנו אומרים, עדיין יש לו שם כלי. ובמיוחד אם אתה מבשל בשר, אז זה סמיך. אז חורים כאילו קטנים, זה לא מבטל אותו. הוא חתיכת בשר סותמת אותו קצת משהו סמיך, ואתה יכול לבשל. אז זה הפתרון, תעשה חור כזה קטן, זה לא מבטל משם כלי, אבל זה מבטל את התומה. תכניס אותו חזרה ותשבור במקום קדוש. למדנו במשנה. כלי נחושת, אותו רעיון של בגד לגבי דם, אותו רעיון של כלי חרס לגבי בישול של קורבנות, אותו דבר לכלי נחושת, אם בישלת בו קודשים, אז אם יצא חוץ לקלעים, תחזיר אותו בחוות פנימה. מה צריך לעשות איתו? מורק ושותף, למרוק ולשטוף, עגלה ושליפה במים. אז צריך להיות בעזרה, תכניס אותו חזרה, לא קרה כלום. אבל אם כלי המתכת נטמע בחוץ כשיצא החוצה, נגע בו שרץ מת, אתה לא יכול להחזיר אותו, אז מה אתה עושה? נטמע פוחתו, מה הוא עושה? פוחתו. רש"י אמר במשנה, פוחתו זה נקב גדול, כי בכלי מתכת נקב קטן לא נחשב, כי אתה יכול לשים שם זיתים וכולי, דברים כאלו, אם זה נקף קטן. כולם שואלים, למה בבגד אין לי פתרון, תדבול אותו במקווה ותכניס אותו בפנים? אז יש בעיה, משלוש סיבות לא. א', יש לנו בעיה הכתם של אדם זה חציצה. אתה יכול, אתה צריך לנקות אותו בשביל
הוא לא מתנקה
בה. שתיים, אתה יכול לפחות מהאדם שלו על ידי שאתה שמת אותו במקווה, וקצת מהאדם ייפול וצריך לעשות אותו בפנים. אז אותו דבר גם אם תיקח את כלי החרס, למה לשבור אותו? כלי חרס אין לי פתרון, כי אי אפשר להגיל אותו, אבל כלי מתכת, מה קרה? הוא בלה, בלה תאומה, תגיל אותו, תדבול אותו במקווה, תכניס אותו פנימה, אז זה לא שייך, אבל צריך לבלוע, להבליע את הקורבנות. אתה לא יכול. אם ת... כן? זאת אומרת, כלי חרס. זאת אומרת, אם אתה תגעיל אותו בחוץ, הפלטת גם את הבליעה של הקורבנות, אז זה בעיה. לכן הפתרון הוא על ידי פוחתו. בכלי חרס.
מתכת. נשים את זה במקווה, הוא לא מוציא מה שבפנים, כי אין דם כאן.
כן.
ואז תכניס אותו.
אז זה באמת, אולי בכלי, זה צריך לחשוב, בכלי מתכת זה דבר היחידי. אבל בבגד זה תירוץ טוב, אתה לא רק כלי חרס, גם כן. טוב, נראה, ננסה לחשוב. הלאה. אומרת הגמרא, כלי נחושת שיצא חוץ הקלעים ונטמע, מה עושה פוחתו? שואלת הגמרא, ועליו כלי הוא, עוד פעם, אם עשית חור גדול בחוץ ועל ידי זה ביטלת את תומתו, ואתה מכניס אותו חזרה לעזרה בשביל למורק ושותף, להגיל אותו, זה כבר לא נקרא כלי, אתה לא מקיים את המצווה, שהתורה אמרה, הוא מורק ושותף במים, וזה נאמר במקום קדוש, כמו שראינו בשני הפסוקים כ' וכ' א'. אומרת הגמרא, הנה הביטוי, דה רציף מרציף. תראו בפנים, מה זה רציף מרציף? אחרי שהוא פוחת את הכלי, הוא לוקח פטיש, פטיש 10 קילו, והוא שם אותו על הסדן, ודופק חזק, ועל ידי זה מרקע אותו, וסותם. מה הוא עשה? הוא עשה חור בכלי חרס. אז מה שאלת, אם תכניס אותו כך, אתה לא מתאר אותו, אתה לא מקיים מריקה ושטיפה במקום קדוש, זה כבר לא כלי. הוא אומר, לפני שאתה מכניס אותו, שעשית חור, אתה לוקח, שם אותו על הסדן, לוקח פטיש ומרקע אותו, עד שהוא נסתם מחדש, ואז אתה מכניס אותו פנימה, ואז אתה מורק ושותף. אז הרווחת הכל. הורקת את תומתו, ועכשיו אתה מכניס פנימה במקום קדוש. זה נקרא דרציף מרצף. אומר רשי, דרציף למרצף אחר שפוחתו מקים עליו בקורנס. מה זה בקורנס? הסדן והפטיש, כן? הוא מחברו וחזר שם כלי עליו. גבלי כלי חרס איקה למימר, דנקבו דמתיתים במוציא משקה להתאר, ועדיין כלי הוא לקבל זיתים. מסכת שבת פרק המצניע. כן? כבר אמרנו קודם. יפה. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, היום בדיוק זה מתאים לפרשת השבוע בגדי כהונה. מכל בגדי הכהונה, המעיל יש בו דין מיוחד, לאו לא יקרע. אתם מבינים איך זה משתייך לסוגיה שלנו? מה אמרנו? בגד שניתז עליו דם של חטאת, מה צריך לעשות? לחבס. לא, לא לקרוע. לחבס. אם יוצא החוצה ומקבל תומה בחוץ, מה צריך לעשות? לקרוע אותו. ואז אתה מכניס אותו פנימה, אבל יש לאו, לא יקרע.
לא, זה במעיל.
למעיל.
אבל
הכהן
לא יוצא החוצה.
למה לא יוצא החוצה? מה, הוא לא מסתובב בעזרה? אפילו מהבגדים הולך? למה? הוא לא הולך לעזרת נשים, להר הבית, הוא לא הולך? למה? הוא הולך. הוא הולך לכל מקום. יכול ללכת אליו הביתה עם הבגדים, הוא הולך כמו הרמטכ"ל. הרמטכ"ל נוסע הביתה, מוריד את המדים? הוא לא מוריד את המדים. יש שאלה הלכתית, חייל מותר לו ללכת עם מדים בחופשה? התשובה היא כן, כי הצבא מעוניין בזה. תכבד, אבל אם הוא יתחיל לעשות, נגיד הוא קיבל רשות לעבוד בסיוד, והוא יעשה את זה עם מדי צהל, זה גזל, אסור לו. או נגיד, הוא עושה עכשיו בחופשה שלו מסע מסע מחוף אל חוף שבועיים, אני יודע, חודש. הוא לוקח נעלי צהל. זה לא נתנו לך. מה אתה... תחזיר אותם... תחזיר אותם בלי סוליה. בסדר, אבל הוא מסתובב עם זה, הוא לא כל הזמן חושב אולי אני מועל. לא ניתנה תורה למלכי השרת, הוא לובש את זה לא רק זמן העבודה. יש זמנים גם שמותר לו. עכשיו, הבעיה מתעוררת בדיון שלנו, אם ניטס דם חטאת על בגד, מה צריך לעשות? וקובס במקום קדוש. איפה זה מקום קדוש? בעזרה. עכשיו, יש לנו בעיה כזאת, אם בגד אמרנו... יצא מחוץ מהמקום הקדוש, תחזיר אותו חזרה ותחבס אותו במקום הקדוש. אבל אם הוא נטמע במקום החיצוני, אתה לא יכול להחזיר אותו. מה הפתרון היה? קח מספריים, זה הפתרון הסופי. קח מספריים, תחתוך אותו, ככה המשנה אמרה.
אסור לנבחרת, זה קדוש.
אסור לגזור את... בלי... אז לא במספריים. לא, מי אמר? זה רק במקדש. למקדש, לבגד מותר.
כן.
אז כן, אז תשמע, הנה, אז יש לנו בעיה, בכל הבגדים אין איסור לקרוע אותו, אפשר לקרוע גם בידיים, כן? אז אין איסור, רק במעיל. עכשיו במעיל מתעוררת בעיה, הוא טז עליו דם של חטאת שחבס, יצא החוצה מחוץ העזרה, ונגע לא, מחוץ לכבודכם שרץ תמה, הוא נטמע. מה הפתרון בבגד רגיל? קורעים אותו, אז בתא על הטומאה, מכניסים אותו בפנים, מחפשים אותו. אבל בגד מעילי אפשר, מה עושים עם זה? השאלה אם הדיון הוא גם על בגדים אחרים, אמנם אין איסור של קריאה, אבל יש איסור של השחתה. טוב, נדבר בינתיים על מעיל. אמר ריש לקיש, מעיל של בגדי כהונה, שניטז עליו דם של חטאת, ויצא מחוץ לקלעים, ונטמע שם. אז אם זה בגד רגיל, מצאנו פתרון. אבל כאן מה עושים? אז מה עושים? מכניסו בפחות, פחות משלוש על שלוש אצבעות, ומחפשו. משום שנאמר לא ייקרע. מה הוא עושה? הנה. שלוש על שלוש אצבעות. הוא מכניס, נגיד, הקטם, הרי לא צריך, למדנו, לא צריך לחבס את כל הבגד. רק את הקטם. אז אם הקטם מתפשט על שטח של... נגיד 12 סנטימטר, 12 סנטימטר, אז אתה עושה את זה בהמשכים. אתה לוקח, מקפל, מכניס אותו בפתח העזרה, מכבס אותו, לא מכניס את כל הבגד. אז מצד תומה לא הכנסת את הבגד, מצד כיבוס עשית אותו במקום קדוש. גמרת את הקטע הזה?
מצוות עשה?
מה?
מצוות עשה לכבס בגד.
כן, לכבס במקום, זה לא מצוות עשה חיובית, אם קרה תומה, אם קרה שניטז דם. זה כמו מצוות גירושין. זה מצוות עשה.
אם לאבא הרבה דבר.
כן. אם יש מצב בעייתי, יותר טוב שלא, המזבח בוכה, מוריד דמעות על אדם שמפרק את הנישואים שלו. אבל זיווג ראשון במיוחד, כן? אומרת הגמרא. באה הגמרא ואומרת, אמר ריש לקיש, מעיל שנטמע מכניסו בפחות משלוש על שלוש, שלוש אצבעות על שלוש, זה שיעור בגד. כי אם זה יהיה יותר, אז כאילו הכנסת בגד, תמה. אז על ידי זה פטנט הוא מחפשו, משום לקרוע הוא לא יכול שנאמר לא יקרע. אומר כאן רשי, מעיל של בגדי כהונה, אני קורא רשי באמצע העמוד, שניטז עליו דם חטאת, ויצא חוץ הקלעים ונטמע, מכניס מקום הדם לפנים, בפחות משלוש השלוש, אינו מכניס שיעור בגד תמה לעזרה, לפי שאי אפשר לקוראו ולהכניסו משום שנאמר לו יקרע. שואלת הגמרא, אתה... אז כי דיברנו קודם, זה חציצה. יש כתם דם. חוץ מזה, המים גם כן יכולים להוריד קצת מהדם, אז צריך לעשות את זה מקום קדוש. לא, זהו, יפה. כשמדברים תפחים זה שלושה על שלושה. אתה צודק. בדרך כלל, זה הגמרא תשאל, התומעה לבגדים רגילים זה שלושה על שלושה תפחים. רק לעניים הם, זה שלוש על שלוש אצבעות, שהם אין להם אפילו על בגד כזה קטן, עושים ממנו טלאי. אבל עוד מעט הגמרא תקשה באמת על העניין של שלוש על שלוש. זאת אומרת, אם אתה מכניס בגד יותר משלוש על שלוש, אז כבר אתה מכניס בגד תמה. לכן תכניס בגד פחות משלוש על שלוש אצבעות, ועל ידי זה אתה גם מצליח לחבס אותו במקום קדוש, וגם אתה לא מכניס בגד תמה. זה הפתרון. שואלת הגמרא, מוטיב רבה דבר רבה, למדנו במסכת כלים. יש שם המשנה, יש בגדים עבים ויש רכים. היום הכל בתעשייה רך ונעים, אבל הצורה של ההריגה של פעם ושל השזירה, היו דברים, בגדים קשים, שמאוד מחוספסים, הקשים גם לא רכים, ויש בגדים עדינים שעושים מצמר או ממשי שהם רכים.
זה החומר, זה לא
הריגה. גם החומר, גם הריגה, תלוי אם זה הריגה צפופה ואהבה, היא יוצרת את, את הקושי. אז הוא אומר ככה, אומרת הגמרא, מוטיב רבה דבר רבה, העבים והרקים בגדים שהם עבים ובגדים שהם רקים, אין בהם משום שלוש על שלוש. הם לא מקבלים טומאה עם שיעורם שלוש על שלוש, עד שיהיה בהם שלושה טפחים על שלושה טפחים, מה שאמר גיא כאן. רק שלושה על שלושה טפחים יהיה אסור להכניס מהם. אז למה כאן אתה אומר, אתה מחמיר לי ואתה אומר שלא יכניס יותר משלוש על שלוש אצבעות? הרי שמה אומרים המינימום שלושה על שלושה טפחים. אומרת הגמרא, שכחת, כאן זה מעיל. אגב, אביהם חשיב, איפה שיש קשרים לא צריכים פרוטקציה. הם שייכים למעיל. המעיל הוא כזה יקר וחשוב, כאן אפילו שלוש על שלוש, הוא כבר חשוב. אגב, אבי, הוא שייך למשפחה חשובה. יש לו פרוטקציה. אגב, אבי הם חשיבי. כן. זאת אומרת, המעיל הוא גדול משלושה על שלושה טפחים. אז יש חשיבות של בגד גם לשיעור של שלוש על שלוש.
היום יש כיפות בגודל הזה.
כן. כל שהוא, הם אומרים, כל שהוא פטור. זהו. אז זאת אומרת, התירוץ הוא כזה, אם היית חותך מהבגד חתיכת שמטקה שהיא גודל שלוש על שלוש אצבעות, אז גם בחלק ממעיל לא היה נחשב. אבל כאן סוף כל סוף הוא מחובר למעיל. אתה לא חותך אותו, הוא ממשיך להיות חלק מהמעיל, לכן גם שלוש על שלוש מספיק. אם היית חותך אותו לחתיכות קטן, זה משהו אחר. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? אתה טוען שמחפשים את הבגד בעזרה, נכון? זה המצווה במקום קדוש. יש לי בעיה, כדי להוריד קטמים, היום יש אוטיגן, אני יודע איך קוראים לזה, כזה חומר. איך? יש כל מיני חומרים, ממציאים חומרים, תקנה, מוריד את כל הכתמים. אתה מנסה? לא ידעת לעשות נכון, לא עשית נכון. יש חומרים חזקים היום שמורידים כתמים, בסדר. אבל בזמן המקדש היו כתמים מסוימים, היה קשה להוריד. אז היה טכניקה, היו למשל כתם של דם נידה וכדומה. הגמרא אמרה שבעה סממנים, ועוד מעט נמנה אותם, וצריך לשפשף את הבגד שבע פעמים, כל פעם עם חומר אחר. וצריך להיות הסדר בסדר רץ, לא בדילוגין. קודם החומר הזה, ואחר כך החומר הזה. איך אומרים? שבע, שבע, צריך לעבור שבע, שבעה מהלכים בדורי גיהנום. אז בואו נראה. אומרת הגמרא, רגע, אתה מחייב אותו לחבס מקום קדוש את הדם, שהוא תז, דם חטאת, הרי לא תוכל להוריד אותו רק על ידי שבעה סממנים, ואחד מהשבעה סממנים זה מי רגליים, חוץ מכבוד חייב. והרי אין מכניסים מי רגליים לגבי סממני הכתוב פני הכבוד. אז זה הגמרא תשאל. והבא יש שבעה סממנים, הרי צריכים כאן שבעה סממנים, כן? יש שם הרוק, תפל, מי גריסים, מי רגליים, נטר, בורית, כמוניה ואשלג. אז צריכים לחבס. אם כן, איך אתה יכול להכניס את זה? דם הרב נחמן, אמר רבא ברבוע, דם חטאת ומרות נגעים שבבגדים, שגם אחרי שראית והכהן תיאר את זה, צריכים טעונים כיבוס, צריכים שבעת סממנים. ואחד מהסממנים הוא מי רגליים, ותניה לגבי פיתום הקטורת, והלא מי רגליים יפין לה, אלא שאין מכניסים מי רגליים למקדש מפני הכבוד, אז איך אתה תנקה אותו? הרי צריך מי רגליים. תראו רשי, רשי אומר, והאבא, רשי שש שורות אחרונות, חמש שורות אחרונות בעמוד, דם חטאת שבעה סממנים השנויים מסכת נידה דף סמך א', לעניין כתמים, רוק תפל, מי רגליים, נטר בורי, תהל, כמוניה, אשלג, והרי מיילינן מי רגליים, לעזרה, ומתיתן כפריך. הוא אומר, לא שואלים כאן, זה כבר שאלה על המשנה. המשנה אמרה שאיפה צריך לחבס את הבגד? במקום קדוש. מה זה מקום קדוש? בעזרה. והרי יכל להוריד את זה צריך גם מי רגליים. מראות נגעים אומר רשי, הסגיר ככתוב נגעי בגדים לחיבוס דכתיב וחיפשו את אשר בו הנהגה. ותניה בפיתום הקטורת, קריטות דף ו, ואין מכניסים מי רגליים למקדש. דרך אגב, מומלץ לעבור על הגמרא שם, כדי להגיד את פיתום הקטורת כמו שצריך. בקרוב אנחנו נלמד מסכת קריטות, אז בעזרת השם נוכל לראות את ה... את ה... את הברייתא הזאת. אומרת הגמרא, מה הבעיה? לא, אסור להכניס מי רגליים בנפרד, אבל אם אתה מערבב את זה עם שאר הסממנים...
אמרנו,
יפה, אבל אני אמרתי יותר מדי מוקדם את האידאה הזאת. הגמרא הולך תהליך. וכי תימא דמבלע להו, ואם תגיד לי שזה בלוע יחד עם שאר הסממנים בעד הישיבה סממנים, ומעבר לה לכולו כחד, הוא עושה חיסכון, במקום שבעה מהלכים, הוא עושה תרכיז כזה של שבע, ואז אין לי בעיה, כי המי רגליים אסור בפני עצמו, אם הוא מעורב, איך אומרים? אומרים לא לכל נקניק, למה? כי נקניק זה כל הזבל של השריות נוצות, השם ירחם, כל זה. אבל מה הם עושים? שמים קצת פפריקה, קצת תבלינים, טעימים, וזה מתאימים, ואתה טועם, אתה לא יודע מה יש בפנים, ריסקו את זה, אתה אומר, איזה טעים זה, אני אוכל רק נקניק. אז הוא אומר, גם כאן אפשר להכניס את זה, על ידי שאתה עושה ערבוב שלם, נגמר הסיפור, אומרת הגמרא, מה שאתם צעקתם, וכי תימא דמבלע להו בעד הישיבה סממנים, ומעבר להו לכולו כחד, היינו במהלך אחד, אז כבר אין לי בעיה עם רגליים, אי אפשר, ואתנן במסכת נידה, העבירן שלא כסדרן, לא מדברים ביחד, שינה את הסדר, איך צריך להיות המהלך, 1, 2, 3, שם את 3 כ-1 ואת 1 כ-3, זה לא עובד, אתה לא יכול לבוא ליצרן, תשים אותו לפי הסדר, יעבור הכתם, ואתנן העבירן שלא כסדרן, או שהעביר שבעתם כ-1 לא עשה ולא כלום, אז קשה, איך מכניס מי רגליים? איך התורה מחייבת אותו תחבס מקום קדוש? הרי אחד החומרים שצריך למי רגליים, אז איך אתה תעשה את הניקיון הזה? אומרת הגמרא, וכי תימא דמבלע להו בעד אחד מסמנים, הרי אם תגיד, טוב, אסור להרבב אותו עם שבעת הסממנים, אני יכול לקחת אחד מהשבעת הסממנים, אולי זה כן טוב, ואז אני גם ארוויח שאני יכול לחבס מקום קדוש, ומי הרגליים אני ארבב אותו עם אחד, אמרת, זה גם כן אי אפשר, למה? וכי תימא דמבלע להו בעד אחד מסממנים, באחד מסממנים, והצריך לחסקס, חסקס זה לחבס. ראיתם פעם, היום רואים רק תוף מסתובב במכונת הכביסה, אבל מי שעוד זוכר שהייתה כובסת, ככה עם... בידיים, היו משפשפים, והיה גם פח כזה, אבל... כן, הבליפ זה כבר היה לעשירים, ככה... מים חמים, הוא... זה יום כביסה, זה מהבוקר, מארבע לפנות בוקר, פרימוס, הוא... והכובסת צועקת, מים חמים! אתה עוד בחצי ישן, על חמש בבוקר, מישהו צועק מים חמים. חלום. ככה היו פעם מחפשים, לקח איזה 12 שעות, פעם בשבוע, זה לא. היום הגברת שמה, זה יוכלה אחר כך. את ההוגה שמים בתנור עם שעון, ואת כל דבר, זה במיקרו גם, זה במכבסה, וזה ב... הכל הולך בצ'יק שק, שבע מהלכים במכה אחת. זה לא מה שהיה פעם, רק לאפות לחם, רק... כל הדברים האלו, תוכנים את הקמח, הכל היה הולך זמן, זה היה עבודה מפרכת. כן, אומרת הגמרא, גם זה אי אפשר. שלמדנו דתנן, שלמדנו וחיתם עדים ולאו חזמנים, והה צריך לחסקס, היינו, לשפשף את הקטם שלוש פעמים בכל אחד ואחד, תנן, זה למדנו. אז אם כן, אי אפשר, כל סממן בפני עצמו שלוש פעמים, אלא דמבלה להו ברוק תפל, דאמר ריש לקיש, הדבר היחידי מבין שבעת הסממנים שמותר להרבב עם משהו אחר, זה רוק תפל. שאמר ריש לקיש, רוק תפל צריך שיהיה עם כל אחד ואחד מהסממנים, לא רק שמותר. ככה צריך, ומה שלמדנו שצריך לסכסך בכל אחד בפני עצמו, שלא יהיו מעורב עם שאר הסממנים חוץ מרוק תפל. משנה. אחד שבישל בו ואחד שירה לתוכה רותח, אחד קודשי הקודשים ואחד קודשים קלים, טעונים מריקה ושטיפה. כלומר, כלי נחושת שבישלת בו קודשים, או כלי נחושת שלא בישלת, מה זה לערות? לקחת מים רותחים, או לקחת בשר של חטאת, או בשר של קורבן אשם, או בשר של קורבן שלמים, ולא בישלת, אלא הראית על זה מים רותחים בתוך הכלי מתכת, גם כן צריך מורק ושותף. למה? כי עירוי הוא חצי בישול, הוא מעין בישול. אז אומרת המשנה הקדושה, אחד כלי נחושת שבישל בו, ואחד שעירה לתוכה רותח, אחד קודשי קודשים ואחד קודשים קלים, לא רק חטאת. לגבי בגד זה רק דם חטאת שהוא תזה, אבל לגבי בישול זה כל הקורבנות, אפילו קודשים קלים, טעונים מריקה ושטיפה, כן? כן, אז הדין הראשון שייך גם לגבי כלי חרס שצריך לשבור, אבל רב שמעון חולק ואומר, קודשים קלים אין טעונים מריקה ושטיפה, זה הם לא טעונים, ולמה הם לא טעונים? שדין מריקה ושטיפה רשי אומר לא נאמר בקודשים קלים, אבל להגעיל גם בקודשים קלים צריך, ככה אומר רשי. למה? יש איסור נותר. מריקה ושטיפה זה תהליך נוסף, לא רק הגלה, צריך גם שטיפה ומריקה ושפשוף מיוחד. נכון, אז זה לא רק הגלה, זה עוד, כן? יש נפקמינה, כי מריקה ושטיפה זה רק במים, והעגלה יכולה להיות גם ביין ושמן, אפשר לעשות את זה במשקים אחרים.
מה, צריך להגיד את זה
מתי? כשרוצים להשתמש בזה למה? אם השתמשת קורבן, בישלת בזה, אתה כל פעם צריך עגלה מחדש. מריקה ושטיפה, למה? שלא יהיה בו נותר. רשי, אומר כאן רשי, רשימון אומר קודשים קלים, בגמרא מפרש תמה, ואם תאמר הרי הבלוע נסע נותר ופולטו ביתר לאחר זמן, מודה רבי שמעון דבאי עגלה ברותחים, מתורת מריקה, שטיפה הוא דממית לגדור בגמרא, גבי תרומה, למר מר במים ולא ביין, במים ולא במזוג, אפילו ביין ואפילו במזוג. זאת אומרת, זה הנפקמינה, שאם אתה עושה עגלה, אתה יכול לעשות את זה גם ביין. אם אתה עושה מריקה ושטיפה, זה דווקא במים. אז זה הנפקמינה. עוד קטע בגמרא, מה?
זה הכל קר.
מה, מים? אם מדובר שיהיה חם, רותח, יגעיל אותו. פונץ'. הלאה. טוב. איך דיברנו על חם. לחיים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כתוב בתורה, כלי חרס אשר תבשל בו יישבר. אין לי אלא שבישל בו. יראה לתוכו רותח מניין שגם טעון שבירה. כתוב בתורה, כלי חרס אשר תבושל בו, יישבר.
יראה, רב זה שפח?
כן, שפך מים רותחים ב-100 מעלות לתוך הסיר, עם ה...
אולי הוא מתכוון שלקח את זה מסיר אחד שבישלת,
או ככה, יפה, יפה, זה דוגמה עוד יותר טובה. כן, אז זה יפה, לקח דבר שהתבשל בסיר אחר, ושפך אותו לכלי חרס. עכשיו, התבשיל הזה עבר בישול ורותח, אבל הוא לא עומד על האש הכלי חרס. אז גם עירוי מבליע בתוכו, אז גם צריך לשבר. איפה אתה לומד את זה? הרי כתוב אשר תבושל בו. תלמוד לומר, אשר תבושל בו ישבר. המילה בו היא תוספת. היינו, התורה לא כתבה אם כלי חרס תבשל ישבר, אלא אשר תבושל בו. משמע שכל שנבלע בו, בין על ידי בישול, בין על ידי הרעה, הרי זה צריך לשבור. באי רמי בר חמה, שאלה מעניינת. תלאו באוויר תנור של חרס. מה אמרנו? בישלת בכלי חרס, צריך לשבור אותו. עירית, תפשיל רותח, גם. מה יהיה? לקחת כלי חרס, ולמטה יש גחלים, ואת הלקחת, נגיד, קורבן, שמת לו שיחים כאלו, שיפודים, וצלית אותו באוויר כלי חרס. זה לא נגע לא בתפנות ולא בשום דבר. עכשיו, האם המציאות היא בישלת בכלי חרס? לא בישלת. בישלתי. מה? נשרף, הוא נשרף מהגחלים.
טפטף על הכלי חרס?
טפטף על הגחלים, נשרף. אז מצד הבישול התקיים בישולה, צריך לשבור אותו. מצד הבליעה אין כאן בליעה. אז צריך לשבור או לא לשבור? זה השאלה.
כמו ריח, אין ריח.
או משהו כזה. אומרת הגמרא. באי רמי בר חמה, תלאו לשיבות של חטאת, באוויר תנור, כן? החטאת התבשלה באמת בתנור, אבל לא נבלה ממנה שום דבר בתנור. מהו? האם צריך לשבור או לא? מה הצדדים של הספק? הבישול הוא בילוע, הוא דקפיד רחמנה, התורה התכוונה אם אתה מבשל, כמו בישול רגיל שהתפשיל נבלה בדפנות, אז צריך לשבור. אבל אם אתה רק מבשל בלי שנבלה שום דבר בדפנות, כמו הציור שלנו, זה בסדר. עוד דילמה, הבישול בלא בילוע גם כן, העיקר כאשר תבושל בו, מה אכפת לי בלה, לא בלה, התורה לא מדברת מילה בלה, דיברה על בישול. או, זה מה שאמר, באמת, יונתן. אמר רבה, תשמע, אחד שבישל בו, יש ברייתא מהמשנה שלנו, אחד שבישל בו ואחד שירה לתוכו רותח. אז רואים שלא מקפידים על בישול ועל בילוע. מספיק בליעה, בלי בישול, אז כמו שמספיק בליעה, בלי בישול, אז גם מספיק בישול, בלי בליעה. אומרת הגמרא, בילוע בלא בישול, לא קמי באילן. זה שיראת אז נבלע, אבל לא היה כאן בישול. דרך אגב, זה גם קצת בישול, אבל נגיד לא היה בישול. זה אני מסכים שזה דורש שבירה, כי הייתה כאן בליעה. השאלה שלי, כי קמי באה לי, בישול בלא בילוע. כמו הדוגמה ששמת שיפודים, שיש כאן בישול, אבל לא נבלע, מה הדין? תשמע, אמר רב נחמן אמר רבא בבר. בר רבוע, תנור של מקדש של מתכת היה. הקפידו לעשות של מתכת. למה? כי אם היו עושים את זה מתנור, מחרס, אז כל יום תנור חדש. פושטים את הרגל. כן. כל יום תנור חדש. אז אם כן, מיד, כל יום תנור חדש, אומרת איסל כדעתך בישול בלא בילוע לא כפיד, נאבית כלי חרס, אם אתה אומר שזה לא מטמא אותו, מה הבעיה? הרי תעשה בצורה כזאת, אלא אומרת הגמרא, דאיקה שיערי מנחות, אומרת הגמרא, יש בעיה, הרי כשאתה אופה מנחות זה כמו לחם, אתה מדביק אותם להתפנות, כן? אתה מדביק אותם להתפנות, ועל ידי שאתה מדביק להתפנות, אתה חייב לא באוויר, זה הבעיה. אז אכן, עשו את זה, אין כאן שום ראיה, עשו את זה מכלי מתכות באמת, עשו את זה מכלי מתכות, כי אם זה היה מתנוך הרס, יש לי בעיה, צריך לשבור אותו.
אז בין שימוש לשימוש, כן. ועושים ליבון כזה.
אז לכן צריך ממתכות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.